אנחנו הרבה פעמים כבר דיברנו על החשיבות של קשר רגשי של הורים עם ילדים ועל כל הנושא הזה דיברנו הרבה מאוד. יש אנשים, לא מעטים, בהרבה בתים יש אנשים שמבינים מצוין את הנושא הזה, זאת אומרת, מבינים שזה חשוב, מבינים שצריך את זה, אבל יש להם איזה מחסום שהם לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, הדברים הם לא תמיד רק בעיה של אינפורמציה. יש אנשים שיש להם איזה חסימה שהם מאוד מאוד קשה להם לבטא רגש. הם מבינים שצריך לתת רגש לילדים, הם מבינים שזה חשוב, אבל יש להם קושי מאוד מאוד גדול לבטא רגש, להראות רגש, להראות אהבה, להראות את כל הדברים האלה, למרות שהם מבינים. כמובן שהילד בבעיה, זאת אומרת, ילד שלא מקבל, בין אם האבא מבין, בין אם האבא לא מבין, בתוצאה זה אותו דבר. הילד לא קיבל את מה שהוא צריך לקבל. זאת אומרת, אין הבדל אם מבינים או לא מבינים. בתוצאה אנחנו נמצאים באותו מקום שילד שהיה צריך לקבל מערכת רגשית טובה, דרך אגב, זה גם בעיות בין בעל לאישה הרבה פעמים. לפעמים בן אדם מבין שאשתו צריכה לקבל רגש, והיא לא מקבלת, והוא לא יכול לתת, לא בגלל שהוא לא רוצה לתת, אלא הוא לא יכול לתת. יש הרבה אנשים שיש להם חסימה שקשה להם לבטא רגש, קשה להם, וגם כשהם מצליחים משהו לעשות, זה לא ברמה שהשני מרגיש טוב עם זה, לא ברמה שנותנת לשני את מה שהוא צריך לקבל. בעצם זה בעיה שהיא יושבת על אחוזים לא קטנים, על אחוזים לא קטנים בין אנשים ומשפחות, שאנשים לא מצליחים את הנושא הזה בצורה טובה. יש לזה כמה וכמה סיבות למציאות הזאת. יש אנשים שלא קיבלו בעצמם רגש בתור ילדים, ולכן השפה הרגשית אצלהם חסומה וקשה להם לבטא רגש. כי פשוט הם בעצם גדלו לא מספיק עם רגש. זה הרבה אנשים שמבינים כמה רגש זה חשוב וכמה זה בונה וכמה זה תורם. אם הם גדלו בלי זה, אז אין להם, כמו שאומרים, השפה הזאת לא מתורגלת אצלהם. הם לא מכירים אותה. הם לא מכירים אותה. זה כמו שאני אסביר למישהו שבא לארץ, עולה חדש, ואני אסביר לו כמה חשוב שהוא ידבר עברית. יכול להיות שזה חשוב, אבל הוא לא יודע. זאת אומרת, מה זה יעזור? שהוא יבין שזה חשוב שהוא ידבר עברית. כל מה שהוא לא למד את השפה, אז הוא לא יודע אותה. והיות והשפה הרגשית היא לא שפה שלומדים אותה בכלים של שכל. אין כלים של שכל ללמוד את השפה הרגשית. זה הקושי הכי גדול בתחום הזה. יש הרבה דברים שעניין של הסברה, אני מסביר לבן אדם, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא יודע אותם והוא עושה אותם. השפה הרגשית היא לא שפה שכלית. אם אני ארצה שנבין את זה יותר לעומק, יותר מדויק, אני יכול לתת דוגמה מהשפה, מהנושא של אמונה. אני יכול בהרצאה של שעה לתת לבן אדם הרצאה שמשכנעת שיש בורא עולם, שמשה אמת, שתורתו אמת. הרצאה על אמונה, אני יכול שעה, שעתיים לדבר עם בן אדם, ומבחינה לוגית, מבחינת שכל, אני יכול להוכיח לו שהאמונה שלנו היא אמת. גם אם הצלחתי להוכיח בן אדם את הדבר הזה, הוא לא יהפוך להיות מאמין באמת. הוא יקבל שאני צודק. בטענות שלי, זה לא יהפוך אותו לאדם מאמין. אדם הופך מלא מאמין לכן מאמין רק אם אני מצרף לכל ההבנה הזאת את התרגולת. זאת אומרת, אם הוא חי לפי האמונה, אם הוא אוכל מצה בפסח ויושב בסוכה ושומר שבת ונותן ידיים ומברך ומניח תפילין וכל כל התרגולת הזאת, כל התרגולת הזאת של החיים, היא מייצרת לו את המציאות של אמונה. אין דבר כזה שאדם יהפוך להיות מאמין רק על סמך איזה תיאוריה של הסברה הכי נכונה והכי משכנעת שיש, והוא יתחיל להבין את הקודים, את השפה של אמונה. אין דבר כזה. לעולם, אדם לא יהפוך להיות מאמין רק משכנוע. כדי שהאדם יהפוך להיות מאמין, הוא חייב לעבור את התרגולת, הוא חייב לחיות את הצורת חיים הזאת, הוא חייב לחיות את המציאות הזאת, ורק כשאדם חי את המציאות הזאת, הוא הופך להיות מאמין. בלי זה, אדם אף פעם לא יהיה מאמין. יותר מזה, ככל שאדם יותר מדקדק בהלכה, ככל שאדם יותר מקפיד בהלכה, ככל שאדם יותר ירשמי בהתנהגות, ככה בפנימיות שלו הוא נהיה יותר מאמין. זאת אומרת, האמונה היא תמיד הולכת יחד עם אז ההסברה וההבנה של האמונה. אני זוכר בצעירותי, כשהייתי בחור ישיבה, אז היה לי חבר שבא ואמר שיש לו הרבה שאלות והרבה ספקות בנושאים של אמונה, והוא שאל אותי מה לעשות, אז אמרתי לו, תשמע, בוא ניכנס לסטייפלר, שהיה אז גדול הדור, בוא ניכנס אליו ותדבר איתו, תגיד לו את הקושי שלך, הוא יגיד לך מה לעשות. ונכנסתי איתו, הסטייפלר לא היה שומע, היה לו קושי בשמיע, היינו כותבים כל דבר, כתבנו לו על פתק שבחור לומד בישיבה ויש לו זה, ומה לעשות. התשובה שלו הייתה שהתחזק בדקדוק בשמירה מאוד חזקה בשמירת שבת. הוא אמר, ככל שיותר תתחזק ותקפיד בשמירת שבת, ייפטר לך הספקות באמונה. אתה יותר תאמין והעניינים יסתדרו לך. זאת אומרת, הוא לא בא ואמר, תגיד לי את השאלות שלך ואני אענה לך את התשובות, אלא הוא בא ואמר, תתרגל דקדוק הלכה, תשמור יותר שבת. למה דווקא שבת? כי ידוע ששבת זה יסוד האמונה שלנו. ככה כתוב בראשונים, שהיסוד של כל האמונה שלנו זה שבת. אז למעלה, כשאדם יותר נזהר, יותר מדייק בהלכות שבת, הוא מתחזק באמונה. אז בעצם מה מונח ברעיון הזה? מונח שאני את השפה של אמונה, אדם מקבל רק דרך תרגולת ולא דרך הבנה, לא דרך שאלות ותשובות, לא דרך הרצאות, לא דרך שום הסברה. כדי להגיע לתרגולת, אני חייב לתת לו לפעמים הרצאה שתשכנע אותו בכלל לנסות, אבל להיכנס לזה. אם הוא לא גזר על זה, מה פתאום שיתחיל לשמור שבת, מה פתאום שיתחיל לאכול כשר, מה פתאום שיתחיל להניח תפילין. אז אני נותן לו הרצאה ואני מסביר לו וזה, ואז אני משכנע אותו בעצם להיכנס למצב הזה, אבל להגיע לתוצאה של להיות אדם מאמין, אין אפשרות בלי שאדם יתרגל את האמונה. זה כלל פשוט מאוד. עכשיו, אותו דבר, בדיוק אותו דבר, זה הנושא של המערכת הרגשית באדם. המערכת הרגשית באדם לא באה כתוצאה מהסברה. כשאני אומר למישהו, תגיד לילד שלך כל יום מילה כזאת ומילה כזאת ודיבור כזה וצורה כזאת וצורה כזאת של דיבור, זה לא יבנה לו את המערכת הרגשית. הוא לא יצליח וזה לא ילך, וגם אם הוא יגיד את המילים הנכונות, זה יישמע כמו דקלום בהצגה ולא כמו משהו אמיתי. זה לא יתקבל אצל הילד כדבר אמיתי. רק כשאדם מתרגל. עכשיו, התרגולת הבסיסית היא מה שהוא עבר אצל ההורים שלו, מה שהוא עבר אצל המשפחה שלו, שהוא גדל בתוך בית, הוא קיבל רגש, אז יש לו כלים לתת רגש, יש לו, הוא מכיר את השפה הרגשית, ואז הוא יכול לתת רגש לילדים. אדם שגדל בבית שהוא לא קיבל רגש כמו שצריך, הוא כבר בבעיה עם השפה הרגשית. יש לו קושי מאוד מאוד גדול להתחבר לנושא הזה. זה סוג אחד של בעיה. סוג שני של בעיה, זה אנשים שחיים תחת איום של אכזבה. זאת אומרת, אנשים שמרגישים שהם לא מצליחים, שהם מאכזבים את הסביבה, מאכזבים את המשפחה, מאכזבים את כל הזמן הם חיים תחת ההרגשה שהם יש אצלהם משהו, איזשהו גורם של אכזבה. הגורם של האכזבה יוצר איזושהי בעיה בביטחון העצמי, בדימוי העצמי, ולאנשים האלה גם כן מאוד מאוד קשה עם הביטוי והמערכת הרגשית שלהם. המערכת הרגשית שלהם נחסמת, הם פתאום מרגישים שחסום אצלהם המערכת הרגשית, ומאוד מאוד קשה להם להיפתח רגשית. זה יוצר קושי מאוד מאוד גדול. במיוחד למשל בעל ואישה, בעל שמרגיש שאשתו מאוכזבת ממנו, שהיא ציפתה שהוא יהיה יותר מוכשר ויותר חכם ויותר מתמיד ויותר יודע להרוויח כסף ויותר יודע להגיד בדיחות ויותר מעורב בחברה ויותר כל מיני אכזבות. לפעמים בן אדם מגיע לאיזה חוסר ביטחון שיוצר לו חסימה רגשית. בעיות בדימוי עצמי, בעיות בדימוי עצמי גם כן יוצרים אצל אנשים את החסימה הרגשית. אנשים שיש להם בעיה בדימוי העצמי שלהם, קשה להם להתחבר רגשית לבת זוג, וקשה להם להתחבר רגשית לילדים. גם אם הם קיבלו רגש, אבל כשהם נתקעים עם בעיה בדימוי העצמי, הם מסובכים בנושא הזה. כשאני מצרף את שניהם, יש כאלה שגם מרגישים אכזבה, גם לא קיבלו מספיק רגש, הגעתי לקטסטרופה. הגעתי לקטסטרופה ממש, שאנשים לא מסוגלים לבטא בשום צורה רגש. עכשיו, לא רק שיש להם בעיה, אלא עם הילדים שלהם, אלא הם מעבירים את הבעיה גם לדור הבא. זאת אומרת, הילדים שלהם גם לא יהיו מסוגלים לתקשר רגשית עם הילדים שלהם, כי הם לא נתנו לילדים שלהם את הרגש, ואנחנו באיזשהו מעגל מאוד מאוד לא פשוט ומאוד מאוד קשה מבחינת מה אנחנו עושים פה עם הבית. שלא נדבר על ההשלכות האחרות בהצלחה בחינוך של ילדים. הייתי אתמול זוג, אישה גרושה עם ילד, התחתנה עם מישהו, הכניסו את הילד לאיזה בית ספר ללמוד בשכונה שהוא גר, הוא גר פה בירושלים באיזה שכונה, והם הכניסו ילד לבית ספר בשכונה שהוא גר. הבית ספר לא היה בית ספר שמתאים לאותו ילד. לא היה בית ספר מספיק טוב, לא היה בית ספר מספיק מתאים. הילד סבל מילדים אחרים, צחקו עליו, ביזו אותו וכו' וכו' וכו'. הילד מרגיש לא טוב בבית ספר. האבא, החורג הזה, מאשים אותו. אתה לא בסדר, אתה לא, לאבא אין שום רגש אליו, וזה טבעי, כי סך הכל הוא לא אבא שלו, זה, איך אומרים, אבא חורג. אבל לא רק שהוא לא מקרין לו רגש, אלא הוא מקרין לו אכזבה. ולד עוזב את הבית ספר הזה ועובר לשני ועובר לשלישי ועובר לרביעי. בקיצור, הוא כבר הספיק מגיל 8 שהאימא שלו התחתנה עד היום שהוא בן 16, בשמונה שנים הוא הספיק לעבור 5 מוסדות לימוד. היום הילד בא ואומר, אני רוצה לעזוב את הבית, להיות חילוני, לא לחיות איתכם, לא לגור איתכם, לא להכיר אתכם. הם באים ואומרים, מה נעשה עכשיו? מה נעשה עכשיו? הילד הזה בכלל הוא בן יחיד לאמא שלו. אז היא באה ואומרת, רגע, מה, אני אשאר בלי ילד בכלל? הילד, הפסדתי את הילד, מה אני עושה? לקח לי 5 דקות לדבר עם הילד, ולראות שהבעיה של הילד היא דימוי עצמי נמוך. הילד יבין כל הזמן שכל הכישלונות שלו וכל הקשיים שלו וכל הבעיות שלו, הוא אשם, הוא הלא שווה, הוא הלא טוב, הוא הלא זה. אז שני דברים קורה לילד, גם הוא חי בדימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, וגם הוא חי בהרגשה שאף אחד לא אוהב אותו. לא אבא שלו החורג, לא אמא שלו. אז הנה דוגמה של ילד שהוא עכשיו בהליכים של נשירה, אבל, ואני אמרתי לו את זה, הבעיה שלך היא לא עם הקדוש ברוך הוא, כי אתה, גם עולם הזה לא יהיה לך. לא רק שלא יהיה לך עולם הבא, אלא גם עולם הזה לא יהיה לך. למה? כי אתה בבעיות של דימוי עצמי, בבעיות רגשיות כל כך קשות, לאן שתלך לא יצליח ולא... וכלום, אתה צפוי רק ליותר גרוע ויותר גרוע. אל תחשוב שיש לך בעיה עם הדת, אל תחשוב שיש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא, יש לך בעיה עם עצמך. עכשיו, ואז, בניסי ניסים, הצלחתי לשכנע את ההורים, שיבואו ויגידו לילד, אנחנו מבינים שטעינו, אנחנו מבינים שאנחנו אשמים מה שקרה לך, אנחנו הבעיה ולא אתה הבעיה. זה לא פתר את הבעיה, זה לא פתר את הבעיה, כי בעיות כאלה לא פותרים עם משפט כזה או משפט אחר, זה לא דברים שנפטרים במשפט שאני אומר, אבל זה פתר בעיה אחת. זה גרם שהילד יהיה מוכן לשתף פעולה עם איזשהו טיפול. זאת אומרת, זה הדבר היחידי ש... אבל זה המון לפי דעתי. זה המון שילד בכלל מוכן לשתף פעולה עם איזשהו טיפול, כי הילד היה עוין לכל העולם, שונא את כל, את כל העולם. הם לקחו אותו, לפני שהם באו אליי, הם לקחו אותו למטפל רגשי, אדם שהמקצוע שלו מטפל רגשי. הוא נכנס לחדר, המטפל הזה ישב על יד השולחן ומילא איזה טופס, איזה נייר, אני לא יודע מה, והוא נכנס לחדר והמטפל אומר לו, שלום, שב בבקשה, וממשיך לכתוב. אז הוא אומר, אני לא שיתפתי פעולה עם המטפל הזה בכלל, הוא זלזל בי. הוא בקושי אמר לי שלום והמשיך לכתוב כשאני נכנס. זה ודאי לא נכון, הוא לא זלזל בו, הוא סך הכל היה באמצע מילוי של איזה טופס. אבל בגלל הדימוי העצמי הנמוך של הילד, בגלל שהילד בא עם כזה דימוי עצמי נמוך, אז הוא מפרש כל דבר, הוא מפרש כזלזול בו, כבעיה אצלו, והוא חסום לכל טיפול. הנה, זה בדיוק מה שקורה להם. הם חסומים לכל אופציה של טיפול, הם חסומים לכל... והכל בנוי על, על, על דימוי עצמי נמוך ועל חסימה רגשית מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זה לא חייב להיות סיפור דווקא עם אבא חורג. במקרה הסיפור שאני פגשתי עם אבא חורג, הסיפור הזה יכול להיות עם אבא טבעי אותו דבר. אותו דבר. נקודת המוצא של אבא שיש לו חסימה רגשית, הוא חייב לשבור את המעגל. אני מדבר על אבא שיש לו חסימה רגשית, יש לו עכשיו ילדים, והוא מרגיש שהוא שמע 50 הנחיות הורים ו-60 הרצאות, ועכשיו הוא כבר יודע את כל הכללים של קשר רגשי עם ילדים, בשטח הוא לא מסוגל לבצע כלום. בשטח הוא תקוע. מה עושה כזה אבא? להגיד לו, תגיד לילד ככה, תעשה ככה, הוא לא... אני אגיד לו, זה יצא לו טוב. זה יצא לו טוב כי הוא באמת לא מכיר את השפה. הוא לא מכיר את השפה. יש רק פתרון אחד לבעיה כזאת, והפתרון זה מה שאני הרגע סיפרתי לכם על ההורים האלה. זה אבא צריך לבוא לילד ולומר לו, תראה, אני לא מראה לך רגש כמו שצריך. אני לא נותן לך רגש כמו שצריך, בגלל שיש לי חסימה רגשית, יש לי בעיה, אני לא יכול לתת את זה ולא יודע לתת את זה ולא מצליח לתת את זה, כי יש לי בעיה, זה לא, כן, אתה נבהל מה...
זה טוב ככה להגיד לילד שיש לי בעיה?
לא, בוא אני אשאל אותך שאלה. אבא שהוא נכה, והילד אומר, אבא, הנה, החבר הזה, אבא שלא שחק איתו כדורגל, בוא תשחק אתה גם איתי כדורגל. מה הוא עונה? מאוד הייתי רוצה, אבל אני נכה, אני לא יכול, נכון? מותר להגיד ככה? כן, זה אמת שהיא לא מביישת. היא לא בושה. אני לא בחרתי להיות נוכה, הקדוש ברוך הוא שם את זה. אדם שהוא נכה, למה הוא נכה? הוא בחר להיות נוכה. הקדוש ברוך הוא שם את זה עליו, ואני, וזהו, זה מה שאני, ואני בגלל זה לא יכול לשחק איתך כדורגל, שאבא של החברים שלך כן יכול לשחק איתם כדורגל, נכון?
יהיה
לו יכול להבין
חצי המילים
מהביטוי הזה, דיקסיש, דיקסיש, מה יכול להבין? מה אתה מתכוון?
אם אני אומר לו להגיד בנוסח של הרמה, או אפילו בנוסח
צמד... לא, בנוסח לא כזה... בסדר, אתה צודק. השאלה שלך נכונה. אני לא מדבר על נוסח כזה מדעי. אני מדבר על זה שאני אומר לילד, תדע לך שאני מאוד אוהב אותך, אבל אני לא יכול להראות לך את זה.
הוא
מבין
בזה ילד,
באמת. למה הוא לא מבין? הוא כל הזמן רואה.
אבא פתאום נופל עליו, מה קרה את הדבר?
אני לא פתאום נופל עליו, הילד צועק 10 פעמים ביום, אתם לא אוהבים אותי. הרי מה קורה? ילד בא ואומר, תקנה לי ג'יימבו. אתה אומר, אין לי כסף. זה לא נכון שאין לך כסף, אתה לא אוהב אותי, אז אתה לא רוצה לקנות לי ג'יימבו. נכון שילד ככה אומר? או שהוא חושב ככה, או שהוא רוצה לסחוט אותך, הוא משתמש עם זה, לא משנה. אבל ילד יש לו תמיד כזה תשובה, לא שאתה לא אוהב אותי, לא שאתה לא אין לך כסף, אלא אתה לא אוהב אותי, אתה לא רוצה לתת לי, כן? קנית לאח שלי חולצה חדשה ולי לא, למה? כי אותו אתה אוהב, אותי אתה לא אוהב. זה שיש לך 8 חולצות בלאון ולאח שלך יש רק 2, זה לא משנה. כרגע הילד משתמש עם זה, כל הזמן ילד משתמש עם זה, אתה לא אוהב אותי. וכשילד בא ואומר, אתם לא אוהבים אותי. כשילד בא ואומר, למה אתם עושים לי ככה? הרי ילד בא עם טענות כאלה ואחרות על מערכת היחסים בינו לבין ההורים. אז אנחנו מנצלים, ברור שאני לא אגיד לילד, בוא איתי לחדר, תן לך עכשיו הרצאה על קשר רגשי. לא, לא זה הנושא. אבל יש לך דקה שילד בא ופותח את המצוקה שלו, וזה קורה בלי סוף. זה קורה בלי סוף שילד יגיד, אתם לא אוהבים אותי, תמיד אתם נגדי, תמיד אתם יש לכם מה להגיד עליי דברים רעים. הרי זה בלי סוף קורה, ההתפרצות הזאת של ילדים. אז אני לוקח ילד למצב כזה של התפרצות, ואני מסביר לו. אני אומר לו, תראה, זה לא נכון מה שאתה מרגיש. לי יש חסימה, לי יש קושי, שאני מאוד מאוד כואב לי שיש לי אותו, ולא רוצה שיהיה לי אותו, ואני מרגיש שאני מזיק לעצמי ומזיק לילדים שלי, בגלל שיש לי את הקושי הזה. אז ילד יכול להבין כזה משפט, ילד יכול להבין גם לילד שלו, אפילו אם הוא לא מרגיש את זה, הוא יכול לתת את זה בצורה לא לגמרי אמיתית, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אדם שיש לו בתכונה שלו את השפה הרגשית, זה תכונה, שפה רגשית זה תכונה. אדם שיש לו שפה רגשית בתכונה, הוא כן יכול לתת, בוא נגיד, הוא לא ייתן אותו דבר כמו שהוא נותן לילד הטבעי שלו, הוא לא ירגיש אותו דבר כמו שהוא מרגיש עם הילד הטבעי שלו, אבל זה לא אפס. זאת אומרת, הוא כן יכול לתת לילד, גם לא שלו, וגם לא... אמרתי לכם איזה פעם, אני לא זוכר את הוורט של משה פיינשטיין על הלפונים ולא לפונים. אמרתי לכם איזה פעם. יש דרגות בדברים האלה, כן? אז אני לא אומר שזה יכול להיות באותו איכות שאדם נותן לה, גם בין ילדים לפעמים אתה אוהב ילד אחד יותר מילד אחר, למרות שאנחנו חושבים שזה לא ככה. באיזה מקום יש דבר כזה שילד אחד אתה יותר מרגיש איתו קרוב, וילד אחר אתה פחות מרגיש איתו קרוב. זה קיים, זה קיים. אבל אתה בסך הכל, אם יש לך את השפה הרגשית, אתה יכול לתת. אתה יכול לתת, אתה יכול להגיד לילד מילים כאלה, מילים כאלה, לתת את הרגשה הטובה.
כשיש אבא נכה, אז ילד רואה שאין לאבא רגל לדוגמה, כן? אז לכן הוא לא יכול לשחק כדורגל. אבל להסביר לו דברים שכביכול לא, שאי אפשר להבחין כל כך, זה יותר קשה. אז הוא יגיד לו, בסדר, אז עד היום לא ידעת להיות איתי בקשר טוב, הנה עכשיו לך תקנה לי חולצה, כן? כאילו, מעכשיו תתחיל, כן? כאילו, לך תלמד ולדבר איתי ותדבר, כן? זה הטענה של הילד יכולה להיות, שלא...
נכון, ואז אני יכול להסביר לילד שזה לא בעיה של ללמוד לדבר, זה לא בעיה של ללמוד לדבר, אלא זה כמו לשיר. אם אני, אין לי שמיעה מוזיקלית, ואני רוצה לשיר, אני תמיד אזייף. נכון? אבל אתה תיתן לי עכשיו תקליט, תקליטור עם המוזיקה המדויקת, זה לא יעזור, כי לי אין שמיעה מוזיקלית. ואני תמיד אזייף. אני הולך להתפלל לפני העמוד בראש השנה, ואני אתפלל עם מנגינה של תשעה באב. למה? כי אני, אין לי שמיעה מוזיקלית. עכשיו, מישהו יכול להגיד לי, אבל עכשיו שאתה מבין את זה, אז כן יהיה לך שמיעה מוזיקלית. אז נכון שבנכה בלי רגל, הדוגמה שלך היא נכונה, אבל בדוגמה של אדם שאין לו שמיעה מוזיקלית, אז אין לו שמיעה מוזיקלית, גמרנו. אז מה, מישהו יגיד לו, לך תפתח עכשיו שמיעה מוזיקלית, זה לא ייתכן. מי שלא נולד עם זה, אין לו את זה. אין לו את זה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו חסומים, שאנחנו לא יכולים. הדבר הכי פשוט, כן? יש ילד שעל כל סוכריה ועל כל ממתק ועל כל ביסלי ועל כל שטות שאני נותן לו, הוא אומר כזה תודה רבה כאילו שקניתי לו מתנה באלף שקל. ויש ילד שאני קונה לו מתנה באלף שקל, הוא בקושי אומר תודה רבה שאומרים על ביסלי. זאת אומרת, עכשיו אני שואל את הילד הזה, למה אתה לא אומר תודה רבה כמו הילד ההוא? מה הוא יענה?
הרגש אחר.
מה?
הרגש אחר.
מה הרגש אחר?
הוא מרגיש אחר, הוא לא
חייב להגיד את זה, הוא חושב שלא. לא, הוא חסום, אין לו את הכלי הזה. זה כלי רגשי, שיש ילד שיש לו יותר, יש ילד שיש לו פחות. אתה יכול להראות לילד על עצמו, איפה הוא פחות רגשי מילדים אחרים, באיזה דברים, באיזה תחומים. למה אתה כזה?
אז זה טבע.
נכון, זה טבע. אבל זה טבע שהוא ניתן לשינוי בתרגולת מסוימת. בתרגולת מסוימת יש דברים שאדם לא יכול לשנות. ויש דברים שאדם כן יכול לשנות. יש תוואים שניתנים לשינוי, ויש תוואים שלא ניתנים לשינוי. ברור שהטבע הרגשי של האדם הוא בהחלט ניתן לשינוי. אבל הוא דורש המון המון תרגולת. הוא לא דבר שהוא בא רק מהסברה שכלית. הוא לא יכול להשתנות. אם אני אתן לך הרצאה, אם אתה קמצן, ואני אתן לך הרצאה, כמה מזיק ורע להיות קמצן. אתה תפסיק להיות קמצן? בחיים לא. בחיים לא. כי הטבע יותר חזק מהשכל. בשכל אתה מבין שקמצן זה לא טוב, אבל בטבע אתה קמצן. אז לא יעזור. לא יעזור, זה יותר חזק מהשכל. יש לנו המון דברים כאלה שהם יותר חזקים מהשכל שלנו. ולא עוזר הטבע, ההבנה. עכשיו, במערכת הרגשית זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, זאת אומרת, זה קושי, שאם אני אפתח עם הילד את הקושי שלי ויגיד לו, תשמע, יש לי קושי, תבין את הקושי שלי, יותר מזה, תדע לך שכשאני נותן לך ככה, זה כמו שמישהו אחר נתן לך פי 10 רגש, למה? כי אצלי לתת את המעט הזה, זה כבר המקסימום שאני יכול לתת. אני בעצם נותן לך. תלמד לקרוא אותי, נקרא לזה ככה, תלמד לקרוא אותי בשפה שלי.
באיזה גיל אפשר לומר כזה? ילד בן שלוש.
קודם כל, בגיל שילד לא יכול להבין את זה, בגיל שילד לא יכול להבין את זה, אני יכול להגיד לילד, ניקח את הילד בן שלוש באמת, שבאמת אין סיכויים שהוא יכול להבין כזה עניין, אבל להגיד לילד, אני כן אוהב אותך, רק אתה לא רואה את זה. זה אפשר להגיד? זה הוא כן יכול להבין? עכשיו, כשאני אגיד לילד, אני כן אוהב אותך, רק אתה לא רואה את זה, הוא לא יאמין בי. הוא לא יאמין בי. כי ילד לא יכול להאמין למשהו שהוא לא רואה. ילד בן שלוש, הוא לא יכול להאמין לשום דבר שהוא לא רואה. אבל הוא שומע בני משפט, שומע משפט שכרגע לא פותר לו שום בעיה. אבל באיזשהו מקום זה נכנס לו. זה נכנס לו. בהמשך הדרך, המשפט הזה ילווה אותו ויעזור לו, כשהוא ירגיש שלא אוהבים אותו, הוא ייזכר, רגע, אבא אמר לי שהוא כן אוהב אותי, רק אני לא רואה את זה. זה יעזור לו. לא תמיד לדברים האלה צריך להיות עומק. לא תמיד לדברים האלה צריך להיות עומק. כי אנחנו צריכים לזכור עוד דבר. כשילד חי בחוסרים רגשיים, כשילד מרגיש שלא אוהבים אותו, הוא מחפש מתחת לאדמה איך להרגיש שכן אוהבים אותו. ילד לא מחפש להרגיש שאתה לא אוהבים אותי, ילד מחפש להרגיש שאתה כן אוהבים אותי. זאת אומרת, הוא צמא. הוא צמא לאבא. וכשאני אמרתי לו, אני אוהב אותך, רק אתה לא רואה את זה, אז ברגעים של מצוקה, ברגעים שקשה לו, הוא אומר לעצמו, בעצם אבא שלי אוהב אותי, רק אני לא רואה את זה. זאת אומרת, הוא בעצמו לוקח את זה אחר כך כמשהו שהוא נאחז בו, והנה יש לי פתרון לבעיה שלי, שאני מרגיש שאבא שלי לא אוהב אותי. זה עוזר לו, זה פותר לו בעיה, אבל צריך להבין שההרגלים שלנו בתור ילדים, הם קובעים הכל. הם קובעים הכל, ואי אפשר אחר כך, בגיל מבוגר, נורא קשה לנו להשתחרר מהם. נורא קשה לנו להשתחרר. אבא שלי, כשהוא היה ילד, הוא גדל בחוץ לארץ, בבית חסידי. והוא למד בישיבה חסידית עד גיל 16, משהו כזה, למד בישיבה חסידית וגדל בבית חסידי. אחר כך פתאום פרצה המלחמה והוא התגלגל, איכשהו עבר את המלחמה, נשאר בחיים, ואחרי המלחמה הוא מגיע לאיטליה, ושם היה איזו קבוצה שמתארגנים לעלות לארץ, והקבוצה הזאת היא קבוצה של מזרחי. הוא עולה לארץ עם הקבוצה הזאת, מגיע לקפריסין, לא משנה כל הסיפור, אבל הסוף הוא שבלי להרגיש הוא נכנס לתוך החוג הזה, הוא נכנס פתאום לתוך ה... זה, והוא גם מתחתן עם אישה שהיא גם כן מהסוג הזה, ואני גדלתי בבית של כיפה סרוגה, מה שנקרא, אצלנו בית הטלוויזיה, היה בית לא חרדי, לא חרדי. זה הבית שאני גדלתי, אחר כך הלכתי לישיבה, לא משנה, אבל אני גדלתי בבית לא חרדי, ממש לא חרדי. דתי, אבל לא חרדי. אבא שלי אף פעם, לאמא שלי קראו ציפורה, אף פעם לא שמעתי ממנו אומר את המילה ציפורה. תמיד זה היה, את שומעת, אף פעם הוא לא אמר את השם שלה. לא ידעתי למה, וגם לא כל כך שמתי לב לזה, כי גדלתי ככה. כשהייתי בישיבה, ראיתי מכתב הדרכה מהחזון איש, מכתב הדרכה לחתנים, ומכתב הדרכה לחתנים היה כתוב לקרוא לאישה בשמה ולא לדבר עליה בגוף שלישי. זאת אומרת, לא לדבר עליה כמו שנדברים לאב בגוף שלישי, וכשנדברים עם אישה, לקרוא לה בשם, להגיד לה ציפורה, לא להגיד את שומעת. ופתאום כשראיתי את המכתב הזה של החזון איש, שאלתי איזה חבר, מה פתאום חזון איש כותב כזה מכתב לחתנים? אז אומר לי, כי בחסידים נוהגים לא לקרוא לאישה בשמה, אז הוא חשב שזה כן צריך לעשות ככה, אז הוא כתב את זה המכתב. ואז פתאום נדלק לי הפיוז, אמרתי, רגע, באמת אבא שלי אף פעם לא קורא לי אם עושה לי בשם. פעם ראשונה שאני לא חייתי כבר בחור מבוגר, פעם ראשונה שזיהיתי את זה, שאף פעם אבא שלי לא קורא לאמא שלי בשם שלה. והוא לא חסיד, אבא שלי לא היה חסיד. אז טוב. אחרי שאמא שלי נפטרה, באותו לילה זה היה, באותו לילה שנפטרה, אז זה היה ליל שבת, היינו בית חולים בנהריה, וכזה לילה כבר לא יכולים לישון, ולא יכולים לעשות כלום, וכבר היא לא חיה, כבר לא נמצאים איטליה, אז התלובנו כל הלילה בחצר של בית חולים, דיברנו. וכך אני באמצע הלילה שואל את אבא שלי, תגיד, למה אתה אף פעם לא קראת לאמא בשם שלה? זה בא מהחסידות שלך? אתה היית כזה חסיד? הוא אומר, לא. אז לא תלו, אז למה? הוא אומר, אני בעצמי לא יודע ולא הרגשתי שככה עשיתי. זאת אומרת, הוא לא ידע שהוא עשה את זה, והוא לא הרגיש שהוא עושה את זה. אבל זה היה בדם שלו, כי הוא גדל בתור ילד בבית חסידי, ושם לא קראו לאישה בשם, אז הנה, למרות שהוא כבר בית עם טלוויזיה, ובית עם כיפה סרוגה, ובית בכלל לא... לא היה לו בעיה ללכת לחתונה מעורבת, לא היה לו בעיה, לא היה לו קושי עם נשים ברמה של חרדי, אז מה, יש לו בעיה לקרוא לאשתו בשם שלה? זאת אומרת, הנה אני נותן את הדוגמה, כמה שהדברים האלה יושבים בזה, ואני זוכר שאני הייתי בישיבה תיכונית, למדתי בישיבה תיכונית, שזה גם כן לא מסגרת חרדית ולא כלום, ובאתי הביתה עם קצת בלורית, ואבא שלי רצה להרוג אותי. מה? מה זה? למה? כי אצלהם שם איפשהו גדל בחור עם צ'ופ, זה היה המילה הכי גסה, הכי גרוע, יותר גרוע מעשרת הדיברות. בחינוך שהוא קיבל, אמרתי לו, רגע, אני הולך לקולנוע, לא אכפת לך. אני קורא ספרים חילוניים, לא אכפת לך. אני קורא... רק זה אכפת לך? שאלתי אותו, אמרתי לו, מה אתה רב איתי? כל מה שאני עושה, זה לא ברמה של חסידי ויז'ניץ. אז מה אתה פה, מה אתה פה עושה איתי מלחמה עכשיו על הבלורית? הוא לא הבין מה אני מדבר, ואני לא הבנתי מה הוא מדבר. זאת אומרת, הוא לא הבין אותי, הוא לא הבין, לא, זה לא בא בחשבון, זה לא שייך שיהיה. הנה, תראו, הוא לא בא, הוא לא הולך עם השטריימל, והוא לא בא, הוא לא במנטליות, וגם לא בהשקפה החסידית של כל ה... של כל העסק הזה, אבל זה יושב בדם. זה יושב בדם, זה לא יכול... מספרים על אחד חבדניק שהתקלקל ונהיה חילוני. אז ביום כיפור הוא נסע ברכבת. לא אכפת לו כבר כלום, הוא לא שומר יום כיפור, הוא לא צם, הוא לא כלום. הוא נסע ברכבת. ישב שם איזה יהודי, ודיבר נגד הרבה מחבד ברכבת. אז הוא ניגש והכניס לו סתירה. הוא אומר, איך אתה מעיז לדבר נגד הרבה? אתה נוסע ביום כיפור. הוא אומר, זה לא נוגע. הנה, יש לנו המון דברים כאלה מה זה כל הדברים האלה? אלה הם מערכות, אלה הם שפות רגשיות שמוטבעות בתוך האדם. זה הכל שפות רגשיות שהן מוטבעות בתוך הבן אדם. ולכן מה שאני אומר, זה שאנחנו כן צריכים לתת לילד את הפתרון, את הפתרון להרגשה שהוא לא מקבל מאיתנו את המערכת הרגשית כמו שצריך. והפתרון הזה מבחינת הילד הוא לא סתם הסברה שהוא יבין יותר טוב שבעצם אני אוהב אותו, רק אני לא מראה לו את זה, אלא הפתרון הזה, הילד יתפס אליו בשעת מצוקה, הוא ישתמש איתו כדי להרגיש שכן אוהבים אותו. זאת אומרת, זה מה שיקרה לילדים האלה. הם ישתמשו עם זה. עכשיו, מתי ההורים עושים את זה? כשהם רוצים מהילד משהו שהוא לא רוצה לעשות, משכנעים אותו. תשמע, תעשה את זה, תדע לך, אני אוהב אותך, אני לא אומר לך סתם שתעשה את זה, אני אומר לך, כן, אני אוהב אותך. זה לא שווה, כי פה אני משתמש עם האוהב אותך בשביל לסחוט אותו, בשביל שהוא ייתן לי משהו בשבילי. הוא צריך לשמוע את זה, לא כשאני בא לבקש ממנו משהו שיעשה בשבילי. הרבה פעמים אומרים, תראה, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אומרים לך את זה לטובתך. זה לא תשובה. זה לא תשובה למערכת רגשית. אני אוהב אותך, צריך לבוא לא בזמנים כאלה. לא בזמן שאני רוצה להרוויח לקבל ממנו משהו, אלא ההפך, בזמן שאני רוצה לעזור לו באמת במצוקה שלו. לעזור לו בהרגשה שלו שלא אוהבים אותו, שלא רוצים לדאוג לו, שלא אכפת לנו ממנו, כן? זה סוג אחד של דבר. עכשיו, הבעיה היא גם בכיוון ההפוך. הבעיה היא גם בכיוון ההפוך, שהרבה פעמים אנחנו, אין לנו חסימה רגשית, אין לנו בעיה רגשית, רק יש לנו בעיה של אכזבה מהילד שלנו. ואנחנו מתקשים להראות לו אהבה בגלל האכזבה. זאת אומרת, יש לי ילד שהוא יותר מוכשר מכל הילדים. הוא יכול להיות הראשון בכיתה בקלות. ונכנס לו שטויות בראש, והוא לא לומד, והוא מפריע, עושה בעיות, חבר עם כל הילדים הכי גרועים, וכתוצאה מזה, יש לי ממנו בושות, זורקים אותו כל שני וחמישי הביתה, מזמינים הורים, ועונשים, וסיפורים, וחתימות, וציונים הכי גרועים, ותעודה הכי בעייתית, ואף אחד לא רוצה להיות חבר שלו, והוא רב עם כולם, וזה. ואני חי בקושי, ואני מדבר איתו, אני מסביר לו, תראה, אתה כל כך מוכשר, אתה כל כך יכול, אתה כל כך מוצלח, אתה כל כך זה, ולמה זה ככה? והוא אומר לי, כן, אבא, אני אשתדל, ואני אהיה בסדר, וזה, 5 דקות אחר כך, הכל אותו דבר, כאילו שלא דיברתי איתו. ופעם, ופעמיים, ושלוש, ועשר, ואני כבר מתפוצץ ולא יכול. ואז אני לא יכול להראות לילד הזה אהבה. כי אני חי בתוך אכזבה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש חסימה רגשית אמיתית, שאני לא יכול לבטא רגש, כי לי יש נכות, מה שנקרא. יש חסימה רגשית שהיא באה מסוג של אכזבה. זאת אומרת, אותו אבא שחי עם אכזבה מהילד שלו. עכשיו, אכזבות באות מכמה מקומות. אכזבות באות מילד מאוד מוכשר, שהוא לא נותן לי את מה שהוא יכל לתת לי, שהוא לא נותן, לא מגיע להישגים ולתוצאות שאני צריך ורציתי שהוא יגיע. זה סוג אחד של אכזבה מילדים. הסוג השני, שלפעמים באמת הוא ילד לא מוצלח, הוא ילד לא מוכשר, הוא ילד לא חכם, הוא ילד תינוקי, הוא ילד כזה. ואז זה גם כן לא טוב לי, קשה לי עם זה שיש לי כזה. למה יש לי כזה ילד? למה לשכן יש ילד טוב, לגיס שלי יש ילד טוב, לבן דוד שלי יש ילד טוב, ולי יש כזה ילד? למה? אני לא יכול לחיות עם זה. אני לא יכול לחיות עם האכזבה הזאת, אני לא יכול לחיות עם, עם הקושי הזה. אני כבר לא מדבר על ילד שיש לו בעיות, שהוא נולד עם קושי למידה כזה או אחר, שנולד עם דיסלקציה, שנולד עם HDAD, שנולד עם... ניקח את כל הכללות, את כל השמות היום המדעיים, של כל הבעיות התפקודיות, הלימודיות, כל הקשיים, כל הדברים האלה. יש אבא שלא יכול להכין את זה, לא יכול לקבל שיש לי כזה ילד. סיפר לי אחד, אישה סיפרה לי בעצם, אישה סיפרה לי שיש להם 5 ילדים, ומתוכם 3 עם בעיות קשב וריכוז, חיים עם רטלין, עם כל הבעיות, עם כל הזה. והיא אומרת לבעלה, הייתי רוצה עכשיו עוד ילד. אז הוא אומר לה, עוד שולם כאחד כזה? כאילו, הבן הבעייתי שלו, את רוצה עוד אחד כזה? מה כתוב במשפט הזה? במשפט הזה כתוב, אני לא יכול לאהוב את הבן שלי כי הוא בעייתי. כי יש לי בעיות איתו. כי יש לי
צד... אין לו כוח כבר.
מה?
אבל בגלל שאין לו כוח.
מה זה נקרא אין לו כוח?
נמאס לו בעניין הזה סתם.
לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי אם ילד, אם אדם, יש לו את הרגש הטבעי, הנורמלי של אבא, אז יש לו כוח, אין דבר כזה. לאדם יש... אני אשים אותך, אין לך פרנסה, קשה לך עם כסף, אני אתן לך עבודה. לך תעבוד מטפל סיעודי של אנשים שעושים בטיטול ואתה תנקה אותם. אתה תגיד, תשמע, אני יותר טוב לי לקבל תדבות מאשר לעשות כזה עבודה, זה מגעיל אותי, אני לא יכול לעשות עבודה כזאת. אני לא יכול, שלא יהיה לי כסף יותר טוב, זה עבודה שאני לא מסוגל לעשות. אם העבודה הזאת, זה לא, אני אומר לך, לך תעשה עבודה כזאת, תקבל כסף. אם חס וחלילה זה אבא שלך או בן שלך, אתה כן יכול. זה עובדה. עובדה שאנשים שהם נגלים מכל מיני דברים, איפה שזה אבא שלהם או בן שלהם, הם כן יכולים. אין אמא שניכלת להחליף טיטול לבן שלה. יש הרבה נשים שאת אותו טיטול להחליף לילד של השכן, מגיל אותה. בדיוק אותו טיטול שהיא עושה עם הבן שלה, עם שכן, שכנה אומרת, שמי, אני חייבת ללכת להרצאה, תשמרי לי על הילד שעתיים, הילד עושה בטיטול, היא לא תחליף אותו, התחכה שהאמא שלא תחזור. למה? כי מגיל אותה. מה ההבדל בין הילד שלך לילד של השני? זה ההבדל. איפה שיש לנו את הרגש הנורמלי, הטבעי, אנחנו לא קשה לנו, זה לא נכון. אם אדם מרגיש שקשה לו עם הילד, פירושו שיש לו בעיה, יש לו בעיה עם המערכת הרגשית שלו. אין דבר כזה שבאדם קשה לו עם ילד שלו שאומר אני לא יכול נמאס לי. אין דבר כזה. ואם הוא אומר את זה, אז הבעיה אצלו. הבעיה לא אמיתית. זאת אומרת, לא בגלל הבעיה הוא אומר את זה, אלא בגלל שיש לו בעיה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה שאנחנו עם שכן ייקח מקדחה באמצע הלילה, שתיים בלילה, ויתחיל לקדוח, הוא יעיר אותך מהשינה, פעם, פעמיים, שלוש, אתה לא תשתוק. תגיד לו, אדוני, זה לא שייך, אני לא יכול ככה. לא יכול ככה זה. ואם הילד שלך באמצע הלילה כואב לו השן, והוא מעיר אותך שש ושבע פעמים באמצע הלילה, אתה לא מתרגל. מה ההבדל בין שכן שמעיר אותך לילד שמעיר אותך? זה שלך, זה לא שלך. הרי גם ילד לא רוצה לך לישון. מה זה חשוב אם זה מקדחה או כאב שיניים? בתוצאה אתה לא ישנת בלילה. זו אותה תוצאה. אם אתה מדבר על התוצאה של הפריעו לי ולא ישנתי בלילה, אין הבדל בין שכן לילד שלך. בשכן אתה הולך איתו למלחמה הכי גדולה, ובילד שלך זה בסדר. אתה רואה את זה לאורך כל הדרך, שהטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כרחם אב על בנים. זאת אומרת, יש טבע של רחמנות באב על בנים שלא קיים בין בני אדם. אותו רחמנות שאני מרחם על הבן שלי, אני לא ארחם על מישהו אחר. גם אם אני בן אדם טוב, גם אם אני עם לב טוב, על חסד והכל, אני לא ארחם על מישהו אחר כמו שאני מרחם על הבן שלי. על הבן שלי. ככה בנוי הטבע. ולכן, כשאדם מגיע לאיזושהי אכזבה מהילדים שלו, לפעמים הוא נכנס לאיזה הליך של חסימה רגשית. והאכזבה היא מכל מיני כיוונים, חלק אובייקטיביים, חלק סובייקטיביים. לפעמים אדם מפתח גם מערכת ציפיות. לפעמים אדם חושב, בלי להרגיש, בתת מודע, אדם רוצה לקבל דרך הבן שלו את מה שהוא לא קיבל בעצמו. אני לא הייתי תלמיד מספיק טוב, אני לא הייתי אדם מספיק מוצלח, אני לא הייתי ילד מספיק זה, אז אני רוצה שהבן שלי יהיה את מה שאני לא הייתי. זאת אומרת, נורא חשוב לי כאילו לפצות את עצמי על חסרים מהילדות דרך הבן. כל מה שאני לא הייתי, שהבן שלי יהיה.
זה רצון טוב.
זה רצון רע מאוד, ואני אסביר לך למה. כי לפעמים אתה לא היית משהו כי לא הצליח לך, והוא לא יהיה משהו הזה כי הוא לא אוהב את זה ולא צריך את זה. לא תמיד ההתאמה, לא תמיד ההתאמה, יש ילדה שאומרת לי לא הייתה חברות. לא היה לי חברות, תמיד שהיה צריך ללמוד למבחן, למדתי לבד. תמיד שהיה צריך זה, הבת שלי חייב שיהיה לה חברות. הבת שלה לא אוהבת חברות, היא אוהבת יותר אינדיבידואל. אז היא עושה הבת של הצרות, למה אין לה חברות? מה זה צריך להיות? יאללה, אף אחד לא אוהב אותה. סימן שאת ילדה סוג ב'. אם הייתי ילדה נורמלית, היה לה חברות, אף אחד לא בא אליך אף פעם. אף אחד לא עובד איתך למבחן. אף אחד לא זה. למה את כזאת? מאיפה באה השאלות האלה? אולי היא טיפוס אינדיבידואל שלא רוצה ולא צריך חברות, אולי יותר טוב לה ככה מאשר ככה. החזון איש יצא גדול הדור, הגויים מבין להם מה לדבר. זה שני דוגמאות של שני אנשים שמגיל 12 לומדים אינדיבידואל. לא במסגרת של ישיבה, לא עם חברותות, לא עם חברה, לא עם שום דבר. זה לא בא, זה בא ממבנה אישיות, זה לא בא זה לא שיטה. זה לא בא משיטה. רב שלמה זלמן אוירבך היה אדם גודל, לא למד יום אחד בחייו לבד. כל הזמן, רב חיים שמואלביץ', כל 4 שעות היה לו חברותה אחרת. כל הזמן חברותות. יש המון גדולים שלמדו כל הזמן רק עם חברותות. והיו גדולים שלא, שלמדו כל היום לבד, אינדיבידואל. ממה זה בא? זה לא שיטה כזאת ושיטה כזאת, זה מפני אישיות. עכשיו, אתה לא יכול לדרוש מילד שהוא יהיה, אם הוא באישיות שלו, הוא טיפוס יותר שלא צריך את זה, אתה רוצה שהוא יביא לך הישגים ש... 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 שהוא לא בנוי אליהם. ילד שיש לו בעיה בזיכרון, לך לא היה בעיה בזיכרון. אתה דורש ממנו שהוא כל מבחן יוציא 100, הוא לא מוציא 100 כל מבחן, לא כי הוא לא מבין ולא יודע, כי הזיכרון אצלו לא מספיק חזק. יש ילדים שיודעים ומבינים הכל מצוין, אבל כשמגיע למבחן נסגר להם הראש, כי הזיכרון אצלהם לא עובד כמו שצריך. הם לא אשמים. אנחנו מאוכזבים. אנחנו גם לא יכולים להבין את הבעיה של הילד, כי לנו לא היה בעיה בזיכרון. אנחנו כן זכרנו טוב. הנושא של לדעת לא להתאכזב מילד, לדעת לקבל ילד כמו שהוא, ולהיזהר שאם אני לא אקבל ילד כמו שהוא, ואם אני לא אמנע להתאכזב מהילד, אני אקבל חסימה רגשית, ואני לא אצליח לעבוד עם הילד הזה, אני לא אצליח לתקשר עם הילד הזה. זה קושי לא פשוט, זה קושי מאוד מאוד לא פשוט ומאוד מאוד מסובך, ולפעמים בגלל הדברים האלה מפסידים את הילד לגמרי. לפעמים בגלל הדברים האלה מפסידים ילד לגמרי, הוא פשוט, אנחנו פתאום מאבדים את הקשר איתו והוא יורד מהדרך, והכל בא רק בגלל שאנחנו לא היינו בתקשורת הרגשית ובהבנה הרגשית הנכונה עם הילדים. אז צריך על הדברים האלה לעבוד מאוד מאוד ברצינות, ואז אם ירצה השם אפשר כמעט על כל בעיה להתגבר. תודה רבה.